שלום. למה הלילה של פסח נקרא ליל הסדר? אז הליצנים אומרים שכל השנה הבית נורא מבולגן. לילה אחד בשנה, אחרי שעבדנו כל כך קשה במשך ימים שלמים לנקות ולסדר, יש בו קצת סדר, אז קוראים לו ליל הסדר. טוב, אבל יותר ברצינות, אז יש בלילה הזה סדר. סדר של סימנים, קדש, רוחץ, כרפס, יחץ, הכל מאוד מסודר. ולכן הלילה קרוי על שם הסדר הזה. ויחד עם זה נציע תשובה שלישית, שאני הכי מתחבר אליה מכולן, בלילה הזה בא הקדוש ברוך הוא ועשה סדר. המצב שהיה במצרים היה בלתי נסבל. המצרים הרשעים משעבדים, מנצלים, ועם ישראל העבדים המסכנים, מושפלים, מנוצלים. בלילה הזה הקדוש ברוך הוא דפק על השולחן. עשה סדר. המצרים קיבלו את שלהם, עם ישראל יוצא לחירות, ומשהו חדש מתחיל. העולם פתאום מקבל סדר חדש. אבל כידוע, בחג הזה לא רק פעם עם ישראל יצא לחירות, אלא גם היום יש לנו הזדמנות להתחדשות רוחנית ולהתקדמות. ואני רוצה להתמקד בסימנים של הסדר, ולנסות לראות בהם לא רק משהו טכני שעושה לנו סדר בלילה של פסח, אלא סימני דרך ושלבים עבור כל יהודי בדרך אל הגאולה הפרטית שלו. סימנים לעבודה בדרך לתיקון הנפש שכל אחד מאיתנו מוזמן לעשות. הדברים שנגיד מבוססים על ליקוטי הלכות, שזה ספר של רבי נתן מברסלב. לפני כ-200 שנה חי יהודי מפורסם רבי נחמן מברסלב, והיה לו תלמיד שהיה צעיר ממנו ב-8 שנים בסך הכל, שמו היה רבי נתן, שהוא בעצם הביא לנו את כל התורה של רבי נחמן. רבי נחמן עצמו לא כתב ספרים. רבי נתן עצמו הביא את דברי רבו והוסיף עוד משלו, ובספר שלו ליקוטי הלכות הוא נתן פה איזושהי קריאת כיוון לעבודה רוחנית שמבוססת על הסימנים, כי השאלה החשובה בליל הסדר זה לא רק מה נשתנה, אלא גם מה נשתנה בסגול, במה אנחנו יכולים להשתנות ולהיות יותר, להיות אחרים. הסימן הראשון זה קדש. מה זה קדש? זה הקידוש, כמו שעושים בכל שבת וחג, רק שפה זה גם הכוס הראשונה. והעיקרון שמובא פה זה סוף מעשה במחשבה תחילה. כלומר, עוד לפני שמתחילים את המסע שלנו, צריך לסמן את המטרה הסופית, התכלית של הכל, וזה קדש. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואתם קדושים מכל העמים. הקדושה. תראו דבר מעניין, מתי יעלה לסדר הראשון בהיסטוריה? לכאורה הוא היה צריך לקרות בשנה השנייה אחרי שיצאו בני ישראל ומצרים, אז בשנה שלאחר מכן כשיבוא פסח, אז לעשות ליל סדר, לחגוג את החירות שלנו. אבל לא, ליל הסדר הראשון בהיסטוריה היה עוד במצרים לפני היציאה. כשרשמית הם עדיין עבדים וכבר הם חוגגים את החירות שלהם. וזה מאוד מוזר. תראו לעצמכם קבוצת כדורסל שעוד לפני שמתחיל הפלייאוף ועוד לא היה משחק הגמר, הם כבר חוגגים עם הגביע. סליחה, אבל אתם עוד לא זכיתם. אתה לא יכול להקדים את המאוחר. העיקרון שכתוב כאן זה מחשבה יוצרת מציאות. עיקרון מאוד חשוב בחיים בהרבה תחומים. והוא אומר שאם אני באמת רוצה משהו, אם אני רוצה ליצור מציאות, אני קודם כל צריך לראות אותה בדמיוני. אנחנו חושבים בטעות שאם אני רוצה להיות משהו בחיים שלי, אז הסדר זה שאני צריך קודם כל לעשות מעשים. אחרי זה אני צריך שיהיו לי כל מיני דברים, ובסוף אני אהיה מי שאני רוצה להיות. אבל בחיים זה לא עובד ככה. הסדר הוא בדיוק הפוך. אני קודם כל צריך להחליט מה אני רוצה להיות. אני צריך לראות את זה בבהירות. אני צריך לדעת מה אני רוצה להיות, לרצות, לדמיין את זה עד הסוף. מתוך זה אני אדע מה הצעדים שאני צריך לעשות, ואחרי כן יהיה לי מה שאני צריך כדי להגשים את זה. הצעד הראשון לחירות, כך אומר לנו הקדש, הוא לא מתחיל במעשים אלא במחשבות. כדי להיות חופשי אתה קודם כל צריך לראות את עצמך כחופשי. אחרי זה אתה גם תנקוד באמצעים כדי להגשים את הדבר הזה. ליל הסדר נותן לנו את המתכון איך לצאת לחירות לא רק פעם, אלא גם היום, איך להשתחרר מן המיצרים וכל אחד והמיצרים שלו, כל אחד הפרעו שלו, המחסומים, ההגבלות, השיעבודים, התאוות, שחוסמים אותו מלהיות מישהו יכול להיות באמת. קדש זאת הזמנה לשים ברגע, לרגע, בצד את הכל ולדמיין את עצמי כמו שאני באמת רוצה להיות. כמו בן הזוג או בת הזוג שאני רוצה להיות, כמו האבא שאני רוצה להיות, כמו האחות, הבן, כמו האדם המאושר והשמח, כמו החבר שאני יכול להיות באמת, מפה הכל מתחיל, קדש. על גבי זה בא השלב הבא, שזה הוחץ, כי אחרי שהגדרנו את המטרה, עכשיו מפה צריך לעבוד. הוחץ בא להגיד, לא להסתפק רק במחשבות גדולות, בקדש, אלא זה חייב להיות מתורגם למעשים. ושימו לב שהסימן היחיד מסימני הסר שמתחיל בוו, זה הוחץ. וזה בא להגיד, יש איזשהו חיבור בין קדש להוחץ. לא להישאר תקועים בקדש, למרות שחייבים להתחיל ממנו. זה חייב להיות מתורגם למשהו מעשי, כשאנחנו מתחילים מן הידיים. לחוץ אותם במים. למה דווקא הידיים? כי הידיים זה הכלי שאיתו אדם פועל, נוגע, מזיז דברים. הידיים מסמנות את עולם העשייה, שהוא חשוב מעין כמותו. מצד שני, הוא גם עלול להתלכלך הכי הרבה, לכן תמיד לפני אוכל רוחצים ידיים. עולם העשייה הוא הכי עלול להיות מושפע, להיפגע, ולכן צריך לרחוץ אותו, לנקות, לתאר אותו. עושים את זה עם מה? עם משהו טהור, בראשיתי. נקי, אמנם, עדיין אנחנו לא מברכים על הרחיצה הזאת, כי אנחנו רק בתחילת הדרך. זה מה שמוביל אותנו אל הכרפס. מה זה כרפס? זה ירק פשוט שאנחנו מטבילים אותו במי מלח ואוכלים ממנו מעט. זה חשוב, כי אחרי שראינו את החזון הגדול לנגד עינינו, ואפילו אחרי שכבר התחלנו לנוע לעבר המטרה, צריך פה איזשהו מסר של הסתפקות במועט. כי מי שציפה מיד בתחילת הדרך לזכות לסעודת מלכים שיפתחו לו שערי שמיים, הוא עלול להתאכזב. רבי נחמן כותב שהרבה פעמים אדם מתחיל להתקרב להשם, ופתאום הוא מרגיש דווקא אז יותר נפילה ויותר הידרדרות, הוא מרגיש התרחקות. צריך הרבה סבלנות להתעזר. יש לך רצונות עצומים, זה נפלא. יכול להיות שבינתיים אתה תיאלץ להסתפק בירק עלוב טבול במי מלח, עד שתגיע לדברים הגדולים, זה ייקח זמן. ומי שיצליח לצלוח את השלב הראשוני של ההתחלה, וכל ההתחלות קשות, של התגברות, של סבלנות, של השקעה, בסופו של דבר יזכה לראות גם דברים גדולים. אז הכרפס הוא מסמן לנו את ההסתפקות במועט, את הענבה ואת הסבלנות. מכאן אנחנו עוברים אל היחץ. ברכתי כבר קודם, אז אני אך פעם רק אשתה. אנחנו חוצים את המצה האמצעית, ואת החלק הגדול אנחנו שומרים לאפיקומן. אנחנו מתקדמים פה צעד נוסף בעבודה, כשמופיע פה אלמנט חדש של שבירה. יש דברים בחיים שאין לנו ברירה, אלא לשבור. צריך לנטרל אותם, צריך להתגבר עליהם, וזה הכרחי. מי שמצפה שכל העבודה הרוחנית תהיה לו בקלות ובנעימות ובכיף, יש חשש שהוא עובד על עצמו. מי שמצפה שזה יהיה בלי שהוא צריך לוותר על שום דבר ולשלם מחירים, שידע שזה קיים רק בדמיונות. במציאות לפעמים צריך לשבור ולחשוק שיניים בכוח כדי שמשהו יקרה פה. מעשה שהיה בקבוצה של נדבנים מארצות הברית שהגיעו לבקר בזה בסיס צבאי. ומפקד הבסיס עושה להם סיור ומראה להם פה חיילים ישנים וכאן הם אוכלים ופה הם מתאמנים. ואחת המבקרות שם, זה סבתא אמריקאית יהודייה כזאת נחמדה, מסתכלת על השטח ואומרת, המפקד, אבל פה החיילים מסכנים, יש פה אבנים וחצץ ושיחים, אנחנו יכולים לעשות מגבית מיוחדת שנרצב פה את כל השטח שהחיילים יוכלו להתאמן כמו שצריך. מפקד פרץ בצחוק. הוא אמר לה, גברתי, באמת יפה מצידך, אבל כדי שהחיילים האלה יוכלו להפוך להיות לוחמים אמיתיים, הם צריכים דווקא פה להתאמן, להזיע, להישרט, לזחול, להתאמץ. אם הם יהיו במקום ממוזג ומרוצף, הם יהיו חיילים של שוקולד. זה יהיה קייטנה ולא צבא באמת. יש בחיים את הרגעים שצריך לשבור, שצריך להתאמץ, ומזה יש תוצאות, מזה יוצאים לוחמים ומצליחים לעשות את העבודה. זה גם מתבטא בלחם הזה שאנחנו אוכלים, החיטה, שמנה עושים את המצות, גרעין שלם אי אפשר לעשות ממנו הרבה. אתה זורע אותו באדמה ושם הוא נרכב, הוא מתפרק, כשדווקא מזה תצמח בסוף החיטה שיהיה לה הרבה גרעינים, וגם אז אנחנו קוצרים, אנחנו מרסקים, דשים, תוכנים, מכניסים את זה לתוך העז, זה עובר המון תהליכים של צריבה, של ריסוק, של פירור, וגם כשיצא לנו פה לחם טעים ומוצלח, אנחנו נותנים אותו לבן אדם, ומה הוא עושה לו? הוא לא עש אותו. הוא חותך אותו לגזרים, הוא מפרק אותו לחתיכות, אבל זה הדבר שבסופו של דבר נותן לו את הכוח. כלומר, גם הלחם, כמו האדם, צריך לעבור פה הרבה שלבים של ריסוק, של תחינה, של שבירה, עד שבסופו של דבר יוצא האנרגיה, הטובה שצריכה לצאת מזה. יש בחיים רגעים של משברים. יש רגעים של שבר, ואנחנו יודעים מתוך השבר הזה צומחים דברים טובים. אנחנו רואים בנביא שהמושב של האישה היולדת קרוי משבר. יש שם הרבה בכי ודמעות וצעקות, אבל מזה נולדים חיים חדשים. משם אנחנו עוברים אל מגיד. קריאת ההגדה שהיא מצוות עשה של סיפור יציאת מצרים. אחת הדרכים המרכזיות שלנו כיהודים לפעול בעולם וליצוק קדושה אל המציאות, זה דרך מגיד. להתפלל, לברך, להודות, לדבר דברי תורה. זה נכון שאפשר להשתמש בכוח של הדיבור גם למקומות מאוד רעים. פרעו זה פה רע. כל הקולות האלה שמחלישים אותנו, שמרחיקים אותנו, שפוגעים באנשים. וכנגד זה פסח, זה פסח, הפה הטוב, שמדבר דברים טובים, שמשתמש בכוח של הדיבור כדי להוסיף אור וטוב בעולם. השלב הבא זה רחצה. הפעם אנחנו שוב נוטלים ידיים, אבל כן יכולים לברך. התקדמנו. אמנם, נשאלת השאלה, אם כבר רחצנו ידיים פעם אחת, אז הן תאורות. מה הקטע לעשות את זה עוד פעם ושוב לרחוץ אותם? יש בספר ליקוטי מוהר"ן, שזה ספר שכונס 400 מהתורות של רבי נחמן, וליקט אותם תלמידו רבי נתן, תורה ח' הוא מדבר שם על מושג שהוא קורא לו תשובה על התשובה. גם אם אדם זכה לתשובה ותיקון, אחרי איזשהו זמן שהוא כבר נמצא בתוך עולם של קדושה ושל תשובה, הוא צריך להסתכל אחורה, על התשובה הקודמת שהוא עשה, והפעם לעשות אותה שוב, אבל בצורה יותר עמוקה. כי עכשיו, אחרי שהוא התעלה למקום יותר טוב, כשהוא מסתכל אחורה, הוא מסוגל לעשות את התשובה עוד יותר בעומק. הוא יכול להבחין בדקויות שקודם הוא לא ראה אותם בכלל. זאת הסיבה שגם עכשיו מברכים. שוב רחיצה, אבל הפעם זה יותר עמוק, זה יותר יסודי, זה יותר חזק. המסר העצום שעולה פה בשבילנו, שההתקדמות הרוחנית זה דבר אינסופי. אין מצב שבן אדם יכול להגיד, עשיתי את זה. הגעתי אל המנוחה ואל הנחלה. רחצת, תרחץ עוד פעם. אתה מתפלל, אתה יכול להתפלל עוד יותר טוב. יותר בעומק, יותר בחיבור. אתה שומר שבת, בוא תעשה שבת יותר מהותית, יותר עמוקה, יותר רוחנית. זה משהו אינסופי. על גבי רחצה, אנחנו עוברים למוציא מצה. המצה מסמלת את הטוב הפנימי שיש באדם, הדבר הכי ממוצא שיש בתוכו, בלי הניפוח הזה שיש לחמץ. ובאמת, אחרי כל העבודה שעשינו ואחרי כל המאמצים, הטוב הולך ומתגלה, וזה המצה, זאת הנשמה, זה הטוב הפנימי שיש בנו, שרק מחכה שנעזור לו לצאת החוצה. כמובן, אי אפשר יהיה להתחמק מן המרור, כי במסע אל השלמות יש רגעים מרים, יש רגעים קשים, יש נפילות, יש סיבוכים, וכל אחד מאיתנו נתקל בחיים שלו בהרבה סוגים של מרירות, קשיים בריאותיים, כלכליים, נפשיים, משפחתיים, אבל צריך לזכור תמיד להכניס פה את האמונה. לדעת שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם מרור כזית, רק בכמות שהוא יכול לקבל. יש פסוק שאומר, הנותן שלג כצמר, כפור כאפר יפזר. ודרשו על הפסוק הזה שהקדוש ברוך הוא נותן שלג רק באותה מידה שיש לבן אדם צמר לחמם ולשמור על עצמו. הוא לא ייתן לו שלג יותר מזה. הוא נותן כפור, קור בחוץ, כפי האפר, אפר שריפה שיש כדי לחמם את הבית. לא יקפיא אותנו יותר מזה. וזה באמת החרוסת שאנחנו מכניסים, כי בכל מרור בעולם, בבחירה שלנו להכניס שם גם חרוסת. איך שנסתכל על המרור הזה, איך נתייחס אליו, אפשר להמתיק את המרור. כורך, זה המצב והמרור יחד. איזשהו חיבור עמוק של טוב ושל רע, כי לפעמים דווקא המרור הוא זה שמביא לנו את המצב, ודווקא הרע שיש הוא מביא לנו את הגאולה. יש איזשהו אגדה עתיקה על איזה עיקר, שהיה לו פרד זקן בבית, והפרד הזה כבר עייף, הוא כבר לא מסוגל לעבוד יותר, והוא נשאר. בחצר של אותו עיקר הייתה באר ישנה, שפעם היה במים, עכשיו כבר לא. קרה פעם אחת המקרה שהפרד הזקן נפל אל תוך הבאר, והוא שוכב שם בתחתית של הבאר כשהוא נאנח, פצוע גונח, והעיקר אומר, אני לא יכול להוציא אותו מפה כבר, בוא ניגל אותו מיסוריו. הוא מזמין את השכנים, הם עושים הרימה גדולה של אפר, ורוצים פשוט להשליך אותה אל תוך הבור, ולפתור את שתי הבעיות ביחד, לגאול את הפרד מיסוריו, ומצד שני לסתום פה את הבאר, כדי שלא יקרו תקלות, שאף ילד לא ייפול בפנים. הפרד המסכן שוכב לו חבות בתחתית הבאר, ופתאום מרגיש צרור של אפר ניתח על גבו. והוא נדהם לגלות שעכשיו נוסף לכל המכות שהוא קיבל, הולכים עכשיו לקבור אותו בחיים, מה הוא יעשה? ועוד אפר, ועוד אפר. פתאום מבריק במוחו רעיון. ברגע שנוחת על גבו האפר הבא, הוא מנער שנייה את הגב, האפר נופל, והוא נעמד על גבי האפר שנפל. ועוד פעם, מנער, דורך, דורך, דורך. אחרי שעתיים ומצות של עבודה, הבאר הולכת ונסתמת, ופתאום העיקר ושכניו נדהמים לגלות את הפרד עולה מן הבאר, כשמבט של ניצחון בעיניו. מתברר שדווקא אותו הדבר שנועד לקבור אותו, זה היה הדבר שהציל אותו, שנתן לו מחדש את החיים. גם אצלנו, הרבה פעמים בדיעבד מתברר שדווקא מה שחטפנו, שהפיל אותנו, זה הדבר שבסופו של דבר הביא אותנו למקום יותר טוב, למקום יותר אמיתי, למקום יותר קרוב להשם. זה המרור והמצה שהולכים ביחד. אנחנו מגיעים לשולחן עורך, סעודת החג, הרגע שציפינו לו, ואנחנו יודעים שגם בחיים, עם כל המאמץ, יש גם את הרגעים היפים שכבר בעולם הזה, בן אדם זוכה לטעום מהטוב, מתחושה של סיפוק, של שלמות, של מתיקות, של עבודת השם, זה קורה גם אצלנו, אבל זה עוד כלום לעומת הצפון, משהו צפון לנו בעתיד, ששברנו בהתחלה, אבל מחכה לנו בהמשך, והקדוש ברוך הוא מחביא לנו עוד הרבה טוב. אנחנו נמשיך לעשות את שלנו, ועוד הרבה טוב מחכה לנו בהמשך. כתוב, יגעת ומצאת, תאמין, ודייקו פה שלא כתוב, יגעת והשגת, תאמין, יגעת ומצאת, מציאה, זה ביטוי ששייך למשהו שלא תכננת. כי נכון, אנחנו יגעים, אנחנו מתאמצים, אבל מה שנמצא בסוף זה כבר לא צפוי, כי הקדוש ברוך הוא מכין לנו הרבה יותר מאשר מגיע לנו. אנחנו עושים חלק קטן, והקדוש ברוך הוא פותח את ידו ומשפיע לנו הרבה יותר. אחרי כל זה, זה הזמן לברך ולהלל, להגיד תודה להשם על כל הטוב, על כל מה שהוא נתן לנו, על כל מה שהוא מאפשר ומביא לנו, ואחרי כל זה מגיע הנרצה, שזה השלב האחרון. מי שעבר את כל המסלול הוא באמת נרצה, שהוא רצוי ואהוב לפני השם. יחד עם זה, אולי לנרצה יש עוד מובן שזה מלשון רצון. כל הזמן להמשיך לרצות עוד, גם אחרי שגמרנו את הסדר והגענו אל הסוף, לא לעצור בזה. אנחנו מסיימים בשמחת תורה לקרוא את חמשת חומשי תורה, ומיד מתחילים התחלה מבראשית. כי לא עוצרים לרגע, תורה זה משהו אינסופי, ואנחנו לא מפסיקים לרגע לשאוף לעוד ועוד ועוד. אחרי כל זה נגיד עוד דבר אחד, נרצה מדבר על הערך שיש לרצון גם כשלא הצלחנו. עצם זה שרצינו ואנחנו דבקים בשאיפות, ומסיבה כזו אחרת לא הצלחנו לממש, זה יקר ואהוב לפני השם. אני רוצה לברך את כולנו שנראה את הסימנים האלו כקריאת כיוון, כתהליך, לא רק באותו לילה, אלא כמשהו שיכול להנחות אותנו כל החיים, לעשות את אותה עבודה רוחנית, פנימית של יציאה לחירות, של להיות מי שאנחנו ראויים באמת להיות, בעזרת השם, עוד השנה. תודה רבה לכם. להתראות, שיהיה חג שמח.